השיחה הערב, כיוון שצריך לתת כותרות, שיהיה כותרת בה, אחר כך באתר ההקלטות, אז קראתי לה בשם המצחיק, לסדוק את הבורות. ושומעים אותי מאחורה? בסדר? שומעים? הבודה לימד, ודיברנו על זה, ובעצם אנחנו מדברים רק על זה, כך נראה לי, שכל תורתו, כל מה שהוא רוצה ללמד אותנו, זה שמופיע סבל בחיים, וכדאי שלא נתכחש לסבל הזה, כדאי שנכיר אותו, ואם נכיר אותו היטב, נראה גם מה גורם לו, ואז נוכל לשמוט את אותו גורם ולא לסבול סבל מיותר. בעצם הפוקוס של כל הלימוד וכל המדיטציה היא להכיר היטב את האופנים השונים שבהם סבל, אי נחת, חוסר שביעות רצון, מיותרים, מופיעים בגוף ובתודעה, וכיצד ניתן לשחרר אותם, לסיים אותם. וכשהבודה הסביר על מה נבנה הסבל, איפה מתחיל הסבל, מהם הסיבות שבגללם אנחנו בלי להתכוון, בלי לדעת ובלי לרצות, מרעיפים על עצמנו סבל ואינחת מיותרים, הבודה אמר, כל צורות של הסבל נבנים על סוג מסוים של בורות. והמילה בפאלי, אבידיה, בסנסקריט, אבידיה, אי ידיעה. עכשיו, אני מבקש לא להיעלב, הוא לא מנסה לפגוע באינטליגנציה שלנו, להגיד שאנחנו לא למדנו ואין לנו אינטליגנציה ואנחנו לא יודעים דברים. כשהבודה מדבר על בורות, הוא מדבר על סוג מסוים של בורות, והוא מדבר על זה שהאופנים שבו התרגלנו לתפוס את המציאות, להסתכל על המציאות, להבין את המציאות, הם לא לגמרי בהלימה עם האופן שבו התופעות מתקיימות ומתנות זו את זו ומתהוות זו מתוך זו. ומכיוון שהאופן המסוים שאנחנו תופסים את המציאות הוא לא באותה הלימה, אז בלי שאנחנו רוצים, אנחנו פועלים בצורות שפוגעות בנו. אנחנו כולנו רוצים להיות מאושרים. אין ספק שכולנו אושר, שמחה ואהבה הם איפשהו בלב הפעולות שלנו. נכון? יש מישהו שהחליט, מצאתי דרך נהדרת לחיות, אני אהיה אכזרי, אני אטפח אכזריות, אני אהיה רע לב וכך יהיה לי ולעולם טוב, אז יש מעט כאלה, אם בכלל. אז אנחנו באיזשהו מקום בורים או לא מבינים מספיק או לא רואים נכוחה את עולם התופעות, וכך אנחנו פועלים בניגוד האינטרס העמוק שלנו. ואתמול דיברנו על הכוח של חמלה וסליחה לשחרר אותנו מזה, והיום אני רוצה לדבר על היבטים נוספים של הדרך, שהם פיתוח ראייה יותר צלולה, כך שאנחנו נוכל לסדוק את מעטה הבורות הזה ונוכל לראות נכוחה את האופן שבו הדברים מתהווים באופן, כשאני מתכוון, כשאני אומר, וכשהבודה אומר, בצורה נכוחה, זה אומר בצורה שלא מייצרת סבל. כי אני אגיד עוד מעט שיש הרבה יותר מדרך אחת, מאופן אחד, מצורת הסתכלות אחת, שבה ניתן להסתכל על עולם התופעות. והבודה לא טען אף פעם שהדרך שהוא רואה את התופעות היא האמיתית בצורה אבסולוטית, היא האובייקטיבית בצורה אבסולוטית. הוא טען, הדרך שבה אני רואה את התופעות מאפשרת לי ולכל מי שרוצה לחיות ללא סבל. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים את הדרך האולטימטיבית לראות את התופעות, כי כנראה שאין כזאת, וזאת שיחה אחרת על, על ריקות התופעות, אני לא אגע בזה הפעם. אבל הבודה אמר, אפשר להסתכל על התופעות ביותר מאשר צורה אחת, אפשר להגמיש את התודעה שלנו כך שלא תתקבע בחומה הזאת של לראות את התופעות רק מאספקט אחד, וככל שנראה את התופעות מכמה אספקטים, מאספקטים שונים, אנחנו נגלה איזה דרך הסתכלות רואה את התופעות בצורה שלא מייצרת סבל מיותר, שגורמת לנו לנהוג באופן שלא מייצר סבל, שמפסיק את הסבל. אז כששאלו אותו, מה זה הבורות הזאת? איזה תפיסות? על מה נשענת הבורות? הוא אמר את זה בהרבה דרכים, ודרך אחת להגיד את זה, אנחנו תופסים את הדברים, את התופעות, ככאלו שיכולות לספק לנו אושר ללא סוף. אנחנו, יש לנו תפיסה שהדברים בעולם, האובייקטים בעולם, מייצרים אושר, ואם אנחנו, אז זאת, האושר נמצא בתופעות, יש תופעות שיכולות לספק לנו אושר, ושהפעולה הנדרשת כדי לספק לנו אושר זה להחזיק, לקרב אלינו, לשמור אלינו את אותם תופעות, את אותם דברים, אם תרצו, בריאות, צעירות, יופי, טעם טוב, ו-you name it, כל תופעה שנראית לכם, שגורמת לכם לאושר, אתם תראו שיש נטייה לאחוז בה, להחזיק אותה, לקרב אותה, ולחליפין יש תופעות שמעצמם, מתוך עצמם, הם בלתי נסבלות וגורמות לסבל, וכל מה שצריך זה להילחם ולהדחיק אותם. אז הראשון, יש אובייקטים שמבטיחים אושר, הפעולה שנדרשת היא החזקה, ויש איזושהי תפיסה שישנה איזושהי זהות קבועה מאחורי מי שמקיים את התהליכים הזה. הזהות הזאת היא אני, עצמי, וישנו, ישנה זהות כזאת היא קבועה, וככל שאני יחזיק וינחס את הדברים לאותה זהות, ואני אשמור על הזהות שלי מכל משמר, שהיא לא תתפרק, שהיא לא, אף אחד לא ייגע בה, שאף אחד לא יפגע בה, בזהות הזאת היא, אני אהיה יותר מאושר. אז מה שמשותף לשלושת התפיסות האלה, שהן לא לגמרי שגויות, אני רוצה להגיד, הן לא תמיד ולגמרי שגויות, אבל האחיזה בהן מובילה לסבל. לפעמים הן בהלימה עם הדברים, לפעמים הן ממש לא בהלימה. מה שמשותף להם ששלושתן גורמות לנו להאמין שהפעולה הנדרשת היא לאחוז ולהחזיק את מה שגורם לנו לאושר. ולפיכך, לפצח את אותה בורות. אז קודם כל אני אגיד על האחיזה, אנחנו תשימו לב איזה אינסטינקט חזק יש לכולנו לאחוז, להיאחז, להחזיק ולשמור על מה שנראה לנו, גורם לנו טוב. כמה אנחנו מחזיקים בצעירות שלנו, כמה אנחנו עושים כדי שלא נפסיק להיות צעירים, שלא נראה שאנחנו כבר לא צעירים, כמה אנחנו מחזיקים בדברים שנראה לנו שמשמרים לנו טוב, כמה אנחנו, וכל פעם שאנחנו נאחזים במשהו, וזה לא רע להיות צעיר, אני לא חושב שהבודה טען שזה רע להיות צעיר. זה נפלא להיות צעיר. אבל אם אנחנו נאחזים ברעיון של אני צריך לראות צעיר, מתישהו זה צורך מאיתנו אין ספור אנרגיה, ומתישהו זה מתפרק. נכון? ראיתם פעם מישהו שנשאר צעיר לנצח? ואותו דבר לגבי בריאות. זה נהדר להיות בריא, אבל מתישהו הבריאות שלנו חומקת לנו בין הידיים. האם ראיתם פעם מישהו שלא חלה אף פעם? האם ראיתם מישהו שלא חלה ולא הזדקן? ההזדקנות קורית. היכולות של הגוף נוטשות אותנו מתישהו. ככל שאנחנו נאחזים ברעיון הצעירות, ברעיון הבריאות, ברעיון האי-הזדקנות והאי-מחלה, אז אנחנו נסבול כל פעם שנרגיש שזה חומק מאיתנו. כשאנחנו מחזיקים, נאחזים ברעיון של שקט, אז כל פעם שיש רעש אנחנו סובלים. האם רעש זה דבר רע? באופן, האם מעצמו רעש זה דבר נורא? לא. אבל כשאנחנו נאחזים בשקט, אז הרעש נהיה בלתי נסבל. אז תשימו לב שהאחיזה ברעיון, צריך שיהיה לי שקט, שלא יעשו רעש לידי, הוא גורם לי לסבל. כל פעם שהילדים שלי עושים רעש, כל פעם שאלה לידי בחדר, אלה שלידי באולם מדיטציה, האחיזה, וזה לא שלא טוב להיות בשקט, זה טוב להיות בשקט, אבל אם אני נאחז בשקט, אני סובל כל פעם שאני לא בשקט. אז האם הסבל מצוי ברעש או בשקט או מצוי באחיזה? אנחנו רואים שהאחיזה גורמת לסבל. כשאנחנו נאחזים ברעיון של אני צריך להיות מוצלח, אז אנחנו סובלים כל פעם שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים. אתם מכירים מישהו שלא נכשל? אתם מכירים מישהו שכל הזמן הצליח? מישהו שלא נפל על הפנים, התרסק, הלך באיזשהו כיוון? לא היינו יכולים ללכת אם לא היינו מוכנים ליפול אין ספור פעמים. ונראה לנו שהלכנו מאז ומתמיד, אבל אנחנו שוכחים כמה המון פעמים נכשלנו ונפלנו כדי שנוכל ללכת. אז אם אנחנו נאחזים בהצלחה, אנחנו סובלים כל פעם שאנחנו לא מצליחים. אז כדי לסדוק את האמונה החזקה, את ההרגל החזק שלנו, שהאחזות היא הדרך האולטימטיבית להיות מאושרים בעולם, הבודה מציע לנו שלוש חלופות, שלוש אלטרנטיבות, יותר משלוש, אבל בעיקר שלוש, שלוש הוא שם בפרונט, שלוש דרכי הסתכלות שככל שנתבונן דרכן על המציאות, וככל שלא רק נחשוב עליהם ונהרהר בהם אינטלקטואלית, ככל שנראה שאכן כך הן מתקיימות במציאות, הנטייה שלנו להיאחז תפחת. ושלושת דרכי ההסתכלות האלה, שלושת דרכי ראייה האלה, מפורסמות מאוד, כל מי שמכיר בבודהיזם, זה הדוקה, אניצ'ה, אנטה, או אניצ'ה, דוקה, אנטה, הראיות, הדברים נעדרי קביעות, הדברים לא קבועים, דוקה, שום תופעה לא יכולה מתוך עצמה לספק לנו עושר ללא גבול, אין יכולת כזאת. שלישית, הזהות שאנחנו משליחים על התופעות, ובהקשר הזה בעיקר על עצמנו, על אנחנו, על אני, הזהות החזקה הזאת היא לא תמיד בהלימה עם האופן שבו הדברים קורים, וכשאנחנו נאחזים בתפיסה הזאת של אני זה כזה, אז נהיה לנו קשה מדי, אז אנחנו סובלים. אז אני אספר קצת עליהם, ואני אתן איזושהי תמונה, ואני אנסה גם להגיד איך זה בא לידי ביטוי בתוך התרגול שלנו. אז אני חושב, הראשונה, ההיעדר קביעות, האניצ'ה, היא מצד אחד די מובנת. אנחנו די מבינים שיש עונתיות, ושיש חורף, ושיש קיץ, ושהדברים משתנים, ושחיים זה מתחיל בקטן, וממשיך בגדול, וממשיך בזקן. אנחנו כן ערים באופן מסוים לזה שהדברים משתנים והם לא קבועים, אבל נראה לנו שאם חוכמה ואינטליגנציה ועורמה ויכולת, אנחנו נוכל to trick them down, אנחנו נוכל כן לאחוז בהם כמה שצריך כדי שנהיה מאושרים. זאת אומרת, כן, מתי שזה ייפסק, אבל אם אני אהיה מספיק חכם ונבון וזה, אני כן יוכל להחזיק בהם מספיק כדי לספק בזה. יש לנו הבנה חלקית של אניצ'ה. ובעצם אנחנו אני אגיד את זה. בעצם אנחנו פועלים בניגוד לרצוננו. אנחנו עושים, הטריקיות הזאת היא רק מחריפה את אחיזה, את הרעיון שאני יוכל לאחוז בהם, היא גורמת לנו לאחז יותר חזק ולכן לסבול יותר. זאת אומרת, ההבנה החלקית הזאת היא באוכרנו. ואומר לנו הבודה, אם נגלה בצורה ישירה, בצורה מתוך ההתנסות שלנו, כך שזה לא יהיה משהו שמישהו אמר ואנחנו מאמינים או לא מאמינים, שזה יהיה ישיר מתוך ההתנסות שלנו, שנבין את זה מתוך החוויה שלנו, אז לא נאחז יותר בשום דבר, כי אנחנו נבין כמה שזה פתטי. כמה פתטי לאחז בהצלחה שאנחנו מבינים שהיא הצלחה נכונה לכרגע והיא לא מבטיחה שום דבר לדבר הבא. כמה זה פתטי לאחז בבריאות שברור לגמרי שהבריאות היא ארעית. כמה פתטי לאחז בכל מה שגורם לנו לאושר, כשברור לנו לגמרי שזה לא לאורך זמן. אז ככל שאנחנו מורידים את ההבנה הזאת מרעיון תיאורטית נכון, חלקית נכון, להתנסותית, לחווייתית, משהו עמוק בנו משחרר את האחיזה המאוד חזקה. וזה מה שחשוב. מה שחשוב זה התוצאה של ההבנה שהיא שחרור האחיזה. אם הבנו ואנחנו עדיין נאחזים, אז לא באמת הבנו. אם שחררנו, אם הבנו ושחררנו, אז באמת הבנו. אז שמעתי איזה סיפור יפה שמספר ג'אן ברם, זוכרים אותו מאתמול? הוא מספר שאחד הנזירים בתאילנד, במנזר שבו הוא למד ותרגל, היה נזיר מערבי, כמוהו, והגיע למנזר אחרי שאם אני זוכר נכון את הסיפור, הוא שחל את ילדיו, אחד מילדיו, או שניים מילדיו, אני לא זוכר בדיוק, היה אב שקול, והוא כל כך לא ידע איך למצוא מזור ליגון שלו, לאבל שלו, לאובדן שלו, והוא חשב אולי להתנזר, לעזוב את הכל ולהיות במנזר ולתרגל, אולי הדרמה תביא לו מזור. ויש איזו תקופה שהנזירים נודדים, הם יוצאים מהמנזר והם נודדים, מתרגלים בהרים ונודדים מכפר לכפר. והנזיר הזה היה בדיוק בתקופה, וזה איכשהו יצא על תקופת המונסונים, והתחיל שם בתאילנד, ביער שבו הוא נמצא, התחילה סופה מאוד גדולה, מין סוג של הוריקן כזה, עם המון המון גשמים ורוחות. והוא והנזיר שהיה איתו הבינו שהם צריכים להסתתר ולא מספיק הגלימה שיש להם והשכניה מגשם, הם צריכים למצוא מסתור, אז הם הלכו ומצאו איזה מערה ואיזה כוך להסתתר מהגשם. הוא אומר שבמשך יומיים הגשם והרוח הקו שמה ונפלו ענפים ועצים קרסו וגשם ושיטפון ו... אחרי יומיים השערה שכחה והם יצאו החוצה והם בכלל היו די בהלם שהם נשארו בחיים ושרדו את זה. והם התחילו להסתכל סביב, לראות איך נראה היער והעולם אחרי השערה. והם ראו כמובן שהרבה עצים נחרטו, ככה נשברו, לא עמדו ברוח. רוב העצים היו עצים מבוגרים. הרבה ענפים עפו ונשברו ונפלו על הרצפה. אז היער היה כאוס שלם של עצים שבורים וענפים שבורים, והרבה עלים, הרבה מאוד עלים עפו בסערה ונפלו על הרצפה, ורוב הענפים, העלים שנפלו היו ענפים ישנים, יבשים, אבל הוא הבחין גם במשהו חדש. הוא הבחין שגם ענפים ירוקים וגם עלים ירוקים, ולפעמים אפילו רק ניצנים שרק יצאו, שרק יצאו, הסערה גם הפילה אותם. וכשהוא ראה את זה, כשהוא ראה שהיער מכוסה לא רק ענפים ועלים ועצים ישנים וזקנים שנפלו, וגם ענפים צעירים וגם עלים צעירים, פתאום חלחלה להכרתו העובדה שאין אף אחד שהוא חסין מפני הכיליון, אין אף אחד שהוא חסין מפני השינוי, אין אף אחד שהוא חסין מפני המוות. והאמונה הנורא חזקה שהחזיקה אותו בכל כך הרבה יגון כל השנים, שצעירים, ילדים, לא יכולים למות, ואם ילדים מתים, משהו לא בסדר, יש משהו עמוק לא בסדר שילדים מתים, משהו קרס, משהו, הוא הבין משהו עמוק על טבע השינוי, על טבע הרעיות בצורה ישירה, והוא יכל סוף כל סוף להתחיל באמת להתאבל ולהיפרד מילדיו. לא היה תהליך קל, אבל הוא עבר את זה, הוא יכל להתגבר ולחזור ולהיות אדם שלם. אז זה כמובן לא הדרך היחידה, אבל בודה לא מאחל לנו לעבור את המסלול הזה. אז הוא מפציר בנו, לפני שיהיה מאוחר מדי, תתרגלו כבר עכשיו ותביאו את עצמכם, תביאו להכרתכם שוב ושוב את ההתבוננות על כך שהדברים הרעיים, הדברים ברי חלוף. וכל פעם שאנחנו נאחזים במשהו חזק מדי, שאנחנו מתנים את האושר שלנו שזה יהיה לי ככה, אז אנחנו קוראים לעצמנו בור שאחרי זה ניפול לתוכו ונסבול. אז קודם כל יש לי בקשה שכבר יומיים אני רוצה להגיד ושוכח. בשיחות דרמה, לפחות במסורת שאני מכיר ושמעתי, יש בקשה לא לשכב כששומעים את הדרמה, אלא אם כן מי ששומע את הדרמה הוא חולה או שיש לו בעיה בריאותית. אז אם יש לכם מחלה או בעיה בריאותית, אתם מוזמנים להישאר לשכב. אם לא, אני מבקש שתמצאו תמיכה, איזה סוג של מסורת כזאת היא לכבד את הדרמה. אז סליחה, מקווה שתבינו. אז תשימו לב כמה פעמים, כמה האחיזה היא חזקה בנו, כמה היציאה שלנו לקראת האובייקטים והרצון לאחוז באובייקטים כי הם נעימים, כי הם נראה לנו שמספקים לנו אושר, כמה היא חזקה, כמה היא מפעילה. והבודה אומר לנו משהו מאוד עדין, אני אצטט. אומר, הרפא מהחמדנות אחר העונג. שימו לב, הוא לא אומר הרפא מהעונג, הוא אומר הרפא מהחמדנות, מהרדיפה, מהאחיזה אחר העונג, וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. אז הבודה אומר, תראו בהתנסות הישירה שלכם כיצד הרדיפה והאחיזה בעונג גורמת לכם לסבל, וכיצד ההרפיה מהרדיפה, ההרפיה מההחזקה, היא בעצמה השלום והשלווה. ואפשר לקרוא את זה, ואני מציע לקרוא את זה, כהנחיית מדיטציה. ולא רק מדיטציה. איך אנחנו מתייחסים לתופעות שמעוררות בנו עונג? מה אנחנו באמת נזקקים לעשות כדי להיות בקשר עם עונג? האם עונג זה דבר שאפשר לאחוז בו? האם עונג זה דבר שאפשר להחזיק אותו? והאם האחיזה עצמה היא לא ההפרעה והמרחק בינינו בין העונג? ויכול להיות שנגלה, אפילו בפעולה מאוד יומיומית, שהרבה מאיתכם עושים את זה, לשבת פה, בחוץ, בטבע, בהפסקות, כשרואים את השקיעה, או כשיושבים מול הנוף, או מול העץ, ולשבת ולהסתכל, או להיות במגע עם משהו, ולראות שיש בדבר הזה יופי, אבל לשאול את עצמנו, האם אני יכול להרפות מהאחיזה באובייקט הזה? האם אני יכול לפגוש אותו ללא אחיזה, בלי שאני רודף אחריו? עכשיו, איך אנחנו רודפים, וזה משהו מאוד עדין, איך אנחנו רודפים אחרי משהו נעים, משהו מענג, משהו יפה, משהו טעים? אנחנו, יש לנו איזה תנועה כזאת, לפעמים היא מאוד חזקה באוכל, ככה, לפעמים היא מאוד עדינה, משהו בי יוצא לקראת זה, אתם מכירים את זה שאתם רואים משהו יפה, ואנחנו, משהו בתוכנו, לצאת לקראת. ומה קורה כשאנחנו עוצרים את, את היציאה הזאת? כשאנחנו לא משתוקקים אל מה שקורה, אלא אנחנו פתוחים לקראת מה שקורה. וכשאנחנו יכולים, ואני חושב שאני מדבר לאוזניים, אני שמעתי כמה דיווחים מאנשים שיודעים על מה אני מדבר. החוויה הזאת היא לא זרה לנו, אנחנו אולי עוד לא ראינו את הקשר בין ההרפיה מהאחיזה לבין החוויה העמוקה של, של עונג. ואני אגיד יותר מעונג, שאנחנו מרפים לגמרי מהצורך להחזיק, מהצורך לצאת אל, אנחנו במקום משוחרר לגמרי, מלא לגמרי, העונג מציף אותנו, ואנחנו חווים בהתנסות ישירה שאין צורך להחזיק בשום דבר, ושההפך, שההחזקה רק מפרידה, ההחזקה יוצרת ומנציחה את החוויה של אני נפרד מהתופעה, אני נפרד מהעולם, העולם שם ואני צריך להחזיק אותו. כשמשהו בתוכנו באיזה רגע קסם, זה יכול להיות בתוך תרגול וזה יכול להיות בתוך החיים, מהרפה מהתנועה הזאת של האחיזה, מהיציאה אל, מהרצון שזה יבוא פנימה, אז כבר אי אפשר להפריד בינינו ובין החוויה, וזה לא שאני פה והיופי שמה, ואני פה והחוויה שם, זה ממלא את כולנו. ואז אנחנו מבינים משהו עמוק על על החוסר צורך באחיזה. וזה לא שלא נשכח את זה, אנחנו נשכח את זה אלף ואחד פעמים, אבל ההתנסות תזכיר לנו כל פעם שאנחנו נהיה מתוסכלים בזה שאנחנו לא מצליחים לאחוז, שיש דרך אחרת. ולאט לאט אנחנו נתחיל לראות שאפשר להתנהל עם העולם בצורה אחרת ממה שהיינו מורגלים בה. אחר. שחרור האחיזה לא אומר שאנחנו מפסיקים להיות פעילים בעולם. זה לא אומר שאנחנו נהיים זומבים ונותנים לעולם להתענג או לפגוע בנו. שחרור האחיזה זאת חוויה פנימית. זה דרך להתייחס אל עולם התופעות מבלי שהוא דורש מהם בחוויה הפנימית שיהיו אחרת. מבלי שהוא דורש מעצמנו. זה לא אומר שאנחנו לא נלך לעבוד כדי שיהיה לנו אוכל. זה לא אומר שאנחנו לא נדאג להגן על הקרובים לנו, על היקרים לנו, לא נהיה עסוקים בלעסוק, להפוך את העולם למקום טוב יותר. אנחנו כן נעשה את זה, אנחנו כן נפעל, אבל לא ממקום של אחיזה, ממקום של חיבור, ממקום של אכפתיות. אז אני אחזור על זה שוב ושוב, אבל ההבנה הלא נכונה הוא שלשחרר את האחיזה הזה, להפוך לזומבי ולא לרצות שום דבר ולא לעשות שום דבר, ממש לא. אז הסדק השני, שהוא מאוד קשור לסדק הראשון, יכול להיווצר כשאנחנו מתחילים להסתכל על התופעות ככאלו שלא יכולות לספק לנו סיפוק מתמשך ובר קיימה, מילה מאוד טרנדית היום וטובה. התופעות אין בהן את היכולת לספק בנו, לספק לנו סיפוק ואושר לאורך זמן. אז אני חושב זה מאוד קשור לאמת הראשונה, להבנה הראשונה, לתפיסה הראשונה, שהדברים הם ארעיים. אם הם ארעיים, אז אי אפשר לדרוש מהם שיספקו אותנו לאורך זמן, כי או שהם השתנו או שאנחנו משתנים. ותשימו לב שכאשר אנחנו במגע עם המענג, כאשר העונג שלנו תלוי במשהו חיצוני שמענג אותנו, כמה זמן נמשך העונג הזה? כמה זמן נמשך הסיפוק הזה? ואנחנו יודעים, הוא נמשך, הוא נמשך, הוא נפסק. לתופעות אין את היכולת לספק אותנו לאורך זמן. הן משתנות, או שההשתוקקות, או שהעניין שלנו בהן פוחת, ואז משהו שהיה מספק במשך זמן מסוים הופך להיות לא מספק ואפילו מבאס. שמתם לב לגלידה, שאנחנו אוכלים יותר מדי גלידה, או לקפה שאנחנו שותים מדי קפה, או כשאנחנו עושים סקס בצורה מופרזת. מתישהו משהו שהיה מאוד נעים, מפסיק להיות נעים. אנחנו כבר רוצים הפסקה מזה. אנחנו כבר לא רוצים את זה יותר. אז בעיניי זה מאוד קשור לאמת הראשונה. בעיניי אני רואה אותם שני. אבל יש מורים והבודה, ויש מתרגלים שזה התרגול שלהם. לתרגל ולשים לב איך התופעות לא יכולות לספק. אין להם את היכולת הזאת, וככל שאנחנו מסתכלים ככה וחושבים ככה ומהרים ככה לתופעות, משהו בקסם של התופעות חוזר לפרופורציה. זה לא שאין יופי בעולם, זה לא שאין עונג בעולם, זה קורה כך או אחרת, אבל האובססיה להחזיק ועוד 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 משהו בפוחת, ואנחנו חווים פחות סבל. והתפיסה השלישית והמאתגרת ביותר, הבודה קרא לה אנאטה. אפשר לקרוא לה גם ריקות. זה שבתופעות אין זהות אחת וקבועה לתופעות, וכל פעם שאנחנו מנסים להתקבע בתוך זהות אחת וקבועה, כל פעם שאנחנו מתמצקים, התודעה שלנו ננעלת, ולהגיד זה הדבר, זה אני, זאת הזהות שלי, יכול שאנחנו מתקבעים על התפיסה הזאת, אנחנו סובלים. ולחליפין, ככל שאנחנו רואים שהזהות היא משהו שאנחנו משליחים על התופעות, הזהות לא קיימת בתופעות, הזהות היא פעולה מנטלית שאנחנו משליחים על התופעות, והזהות, נכונה או לא נכונה, נדבר על זה, היא יצירה מנטלית שלנו. הזהות של הדברים היא יצירה שאנחנו יוצרים על דברים. ככל שאנחנו רואים שזאת יצירה, אז כמו כל יצירה, אנחנו יכולים לפעמים ליצור ולפעמים לא ליצור, או לפעמים לאהוב את היצירה, לפעמים לא לאהוב את היצירה. אבל התפיסה הזאת היא באה לאזן ולהחזיר לפרופורציה את התפיסה הרגילה שלנו שיש זהות אחת קבועה. זה אני, זה אתה, זה אני, זה אחר. הדברים בתוך כל דבר יש זהות שהיא חלק ממנו, היא קבועה בתוכו. והיא משהו. ואז אנחנו מתייחסים לזהות ולא רואים שהזהות הזאת היא משהו שאנחנו משליחים. אז מה הבודה לא אומר? הבודה לא אומר שאין אני. הוא לא אמר דבר כזה. הוא אומר, האני זאת יצירה. האני זאת זהות שאנחנו מרכיבים, בונים ומשליחים על תופעות מסוימות. אם אנחנו יודעים שזאת יצירה, זה משהו שאנחנו עושים, אנחנו יוצרים זהות, יוצרים מושג ומשליחים אותו על הגוף, על המחשבות, על הרעיונות, על הרגשות, על הפעולות. אם אנחנו יודעים שזאת יצירה, יודעים שזה משהו שאנחנו בעצמנו יוצרים אותו, אז לפעמים היצירה הזאת, או לפעמים התפיסה הזאת, יש לה מקום. הבודה לא שלל את רעיון האני, ולומר, תדעו שזה רעיון, וכמו רעיונות, רעיונות לפעמים יכולים להיות מאוד טובים. במקומות מסוימים, רעיונות מסוימים מאוד טובים. אז הבודה אמר, טוב לדעת, למשל בהקשר של פעולות שאנחנו עושים, טוב לדעת שיש קשר בין הפעולות לבין התוצאות של הפעולות. ואם אנחנו יודעים שפעולות מיטיבות מביאות לתוצאות מיטיבות, כדאי שנעשה תוצאות פעולות מיטיבות, כי אנחנו נחווה את התוצאות המיטיבות. לעשות מדיטציה, למשל, זה פעולה טובה, היא יוצרת תודעה יותר מהירה. אז טוב שנעשה אותה. פעולות לא מיטיבות יוצרות תוצאות לא מיטיבות. ולכן כדאי שנדע שלא כדאי לעשות פעולות לא מיטיבות, כי אנחנו נחווה את התוצאות הלא מיטיבות. כאשר אנחנו פוגעים במישהו, מה קורה לתודעה שלנו? היא שקטה או היא גואשת? אז זה לא משנה אם אני מאמין שיש אני או לא מאמין שיש אני, לא כדאי שאני אעשה פעולה לא מיטיבה. אז זה טוב לדעת שיש קשר בין פעולה לתוצאה, וזה טוב להיות מאוד קשוב לפעולות שאני עושה, כי אז אני אשא בתוצאות שלהם, ואני רוצה תוצאות טובות, אז כדאי. אז בהקשר של הפעולות, טוב לדעת, טוב להסתכל על הדברים מנקודה של זהות, של אני. אבל בפעולות מסוימות, בפעולות אחרות, כשאנחנו נאחזים חזק מדי ברעיון, במושג הזה של אני, כשאנחנו מאמינים שבאמת יש שם מישהו, שבאמת, באמת, זה מישהו וזה אותו מישהו, אז אנחנו נסבול. אז הוא אומר, צריך להבין שמושגים הם מושגים, וצריך לעשות שימוש מיומן במושגים. אני מצטט. בתופסם את מה שניתן לבטא באמצעות מושגים, אנשים מבססים את עמדתם על אותם מושגים, בעזרת אותם מושגים. בהבינם באופן לא מלא את המושגים, הם נהיים תחת הכבילה של המוות. אנשים שלא, שמבינים באופן לא מלא את המושגים, נהיים כבולים. בהבינו בצורה מלאה את המושגים, זה שהינו מושלם בהבנתו, זה שהוא בודה, נהנה ממצב של שלום ושלווה. בהיותו יציב בדרמה, בידיעה בהירה, אדם עושה שימוש חופשי במושגים, אך יותר לא נאחז בהם. אז כשאנחנו נאחזים חזק מדי ברעיון האני, אנחנו סובלים. איך נדע אם זה נכון או לא? הבודה אמר, והבודה גם אמר, אל תאמינו למה שאנשים אומרים רק אם חכמים, רק יש להם זקן ארוך, רק יש להם הרבה מעריצים, רק הדברים שלהם כתובים בכתבים עתיקים. תבחנו כל דבר בהתנסות שלכם, ומתוך ההתנסות שלכם תדעו עד כמה זה מוביל לשמחה, לטוב לב, לאושר, ואם זה נכון מתוך ההתנסות שלכם, תדבקו. זאת אומרת, הבודה אומר, אל תאמינו לי באופן עיוור, תבדקו בהתנסות שלכם. איך אפשר לבדוק עד כמה האחיזה שלנו ברעיון האני פוגעת בנו? אז אתמול קצת דיברנו על זה, ואני רוצה לדבר על זה עוד, ותשימו לב שמה שנראה לנו כדבר קבוע, רעיון האני, אני, 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 אנחנו מסתובבים ביום, ובמשך היום, האני הזה מופיע בגלגולים שונים, בווריאציות שונות, לפעמים הוא יותר חזק, לפעמים הוא יותר חלש. האם שמתם לב למשל, כאשר אתם מאוד סובלים, כאשר מאוד רע לכם, כמה אני אהיה שם באותם רגעים, כשמאוד רע לכם, כשמאוד קשה לכם? יש הרבה אני, נכון? האני מופיע, מתמצק, נוצר, והאני, כמו שאמרנו, זה מושג, זה רעיון שנוצר בתודעה שוב ושוב מרגע לרגע. וכשהאני הזה נוצר בצורה מאוד חזקה, גם הסבל מאוד חזק. שמתם לב, כשמאוד כואב לכם, כשמאוד רע לכם, כשאתם מאוד דוגעים, כמה הרבה אני יש שם. אני כל כך מסכן, אני כל כך סובל, כל כך רע לי, כל כך עסוק. יש הרבה אני. ותשימו לב, רגעים אחרים, שיש איזה, קורה איזשהו משהו, שאתם, למשל, לא רק, אתם נמצאים באיזושהי פעולה מאוד זורמת, מאוד מהנה. יש יותר שקט, יש יותר אוויר. האם האני שם כל כך חזק? לא. אז יש אולי קשר הפוך. כשנוצר יותר אני, יש גם יותר סבל. כשנוצר פחות אני, כשיש פחות היחזות עם האני, יש דווקא יותר שלווה. תשימו לב לרגעים השקטים האלה, שהכל שקט, הכל בסדר, נעים. עד שאנחנו לא חושבים על זה, אין שם בכלל אני, יש פשוט נעים. יש פשוט חוויה, יש חיבור, יש קשר. יש הרבה חיבור, פשוט יש חיבור. ואין שם הרבה אני. אז האני, אז אנחנו יכולים ללמוד ככל שנתנסה בזה, ונשים לב יותר, וכמובן שזה טריקי, כי כל פעם שנשים לב, אז נייצר אותם אני. אני שם לב שכרגע לא היה אני. ברור, כי זה מה שהמיינד עושה. כשהמיינד עושה פעולה, כשאנחנו מודעים למשהו, כמעט הפעולה הבסיסית היא לייצר חוויה של אני. תשימו לב, אתן לכם דוגמה. תהיו רגע בשקט ותגידו מה אתם שומעים. נכון? החוויה הישירה הייתה סליל, הייתה שמיעה. נעים, לא נעים. אבל כשאנחנו חושבים על זה, מה נוצר ישר עם השמיעה? אני שומע. יצרנו אני סביב השמיעה. וכשיש פתאום תחושה בברך, אז יש תחושה, ואז אני מרגיש. יצרנו אני מרגיש. יצרנו אני שומע. יצרנו אני חושב. ואז אנחנו מזדהים שוב ושוב עם הפעולות ועם הגירויים שמופיעים, ואז ברור לנו שזה אותו אני כל הזמן, ושזה האני ששמה. אבל האני הזה פעם נוצר מעט, פעם נוצר הרבה, פעם ההזדהות איתו מאוד גדולה, פעם ההזדהות איתו. קרה לכם רגעים שרגשתם חיבור כל כך מלא עם העולם, ולא יכולתם להגיד איפה אני ואיפה העולם. הכל היה אחד. Okay? זו תחושה שהאני הזה הוא חסר גבולות. היא נכונה או לא נכונה? זה לא של... זה מלכודת. היא נכונה למי שחווה אותה. אבל השאלה היותר חשובה היא, היא מייצרת אושר או מייצרת סבל? אושר. אוקיי? אז תשימו לב שתפיסת האני היא גמישה. לפעמים האני זה רק האני המסכן הזה הקטן. לפעמים יש איזו התרחבות של האני. לפעמים האני הזה הוא... קצת נוטש אותנו, אני לא כל כך מזהה אותו, אני פועל בעולם, אני בסדר ואני רץ ואני... קוראים הרבה דברים ואני ממש סבב עם זה, אבל אין שם הרבה אני, ולפעמים האני הזה מתרחב, 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 וכל היקום, כל מה שאנחנו רואים, כל זה אני. אז הבודה לא אומר מה יותר נכון ממה, כי כולם תלויות בדרך ההסתכלות. אם אני אסתכל על הגוף הזה ואני אגיד הגוף הזה אני, אז מנקודת ההסתכלות הזאת היא... ככה אני רואה את זה, מנקודת מבט אחרת. הגוף הוא רק גוף, ואני לא הגוף. תכף נגיע לזה. הבודה אומר לנו, תשימו לב איזה תפיסה של אני מייצרת פחות סבל, וככל שתגלו שתפיסה מסוימת של אני מייצרת פחות סבל, תדבקו בה, כי זה העניין. העניין הוא לא לצדוק בעולם, העניין הוא לא לסבול בעולם. אוקיי? אף אחד לא נותן לנו פרס על זה שחיינו בעולם והיינו צודקים. אנחנו חיים כדי לשמוח, לאהוב, להיות מחוברים, להיות בחיבור עמוק עם עצמנו והעולם. אז בשביל זה צריך תפיסת אני גמישה ופתוחה, וכזאת שלא נאחזת רק באני זה זה, כי זה מבטיח את הסבל שלנו. אז הבודה מפציר בנו, תגלו שהאני גמיש, מילה אחרת להגיד, האני הוא ריק, הגוף הוא ריק, האני זה רק רעיון שאנחנו משליחים עליו, הגוף נעדר, אני זה זיהוי שאנחנו מלבישים על הגוף, לפעמים הוא מועיל בעניין של הפעולות שלנו, לפעמים הוא מיותר לגמרי, אם אני מזדהה עם הגוף, אני אסבול כשהגוף סובל. אם אני מזדהה עם המחשבות, אני אסבול כשהמחשבות לא טובות. אם אני מזדהה עם הרגשות, אני אסבול, ודיברנו על זה אתמול, ככל שאני מזדהה, אני יותר מעוצבן מזה שזה לא הולך כפי שאני רוצה. אז ההזדהות גורמת לנו להרבה סבל מיותר. והבודה אומר, השאלה היא לא מה נכון בצורה אולטימטיבית, השאלה היא מה משחרר. אם אנחנו רואים את הדברים רק בדרך מסוימת, אנחנו נסבול מהדרך המסוימת שאנחנו רואים. אם יש לנו גמישות, אם אנחנו יכולים להרפות, לאחוז, לשמות, לאחוז, לשמות, ולא נאחזים בשום זהות כזה, זה, זה, רק זה, אנחנו נסבול פחות. ואני חושב, כולנו יכולים לראות את זה במערכות יחסים שלנו עם האנשים שקרובים לנו. כמה אנשים לפה יש ילדים? הזקנים שירים אליהם. הילדים שלכם, נכון? הם לא של מישהו אחר. אבל מה קורה כשהילד הזה מעצבן אתכם? מאיפה, וקורה, נכון? ילדים מדי פעם עושים מה שילדים אוהבים לעשות ומה שהורים, לא מה שהורים רוצים לעשות. מה קורה כשהילד עושה את מה שהוא רוצה לעשות ושזה בדיוק הפוך לתפיסה שלי על מה נכון לו? איך אני חווה את זה? מתעצבן, אני כועס, למה אתה צועק? למה אתה לא בשקט? איך אתה מדבר? וכו' וכו'. עכשיו, כשאני חוקר את זה, כשאתם חוקרים את זה, תשימו לב כמה השלי הזה עומד ביניכם ובין הילד. כשאני חושב, כשאני מסתכל על הדבר הנפלא הזה, על הבן שלי או לבת שלי, עושים דברים שממש לא נראה לי ולא מתאים לי, זה יכול נורא לעצבן אותי, כי זה ילד שלי, איך הוא עושה את זה? אם הוא עושה את זה, מה זה אומר עליי? שאני כישלון, שאני לא מתורבת, שאני לא יודע לעשות, אני סובל. אבל כשאני משחרר את השלי הזה, ואני פשוט רואה ילד שצועק. ילד צועק. ראיתי פעם ילד שלא צועק? אז אני מתייחס לזה אחרת לגמרי. אני שולף משם את הזהות של האני, אני רואה אותו כילד, לא כשלי, הוא באמת בא ממני, אבל עד כמה הוא שלי, זה רעיון. ופתאום אני יכול להתייחס אליו ולהגיד לו, תשמע, אולי תדבר אחרת, שמת לב איך זה מרגיש כשמדברים אחרת, או שמת לב מה אנשים אחרים מרגישים כשאתה מדבר ככה. פתאום אני יכול להתייחס לסיטואציה, ואני לא לחוד בתוך התפיסה שגורמת לי להיות כל כך טיל קצר, כי הוא שלי. אז הזהות הזאת, ההזדהות הזאת, גורמת לנו להמון קיבוץ ביחסים שלנו עם אנשים אחרים. כי הוא הבן שלי, כי הוא אבא שלי, כי הוא החבר שלי, כי הוא... זה המדינה שלי, כי זה כמה אנחנו סובלים מזה שהמדינה שלנו נמצאת במקום שהיא סובלת. מדינות אחרות נמצאות בקו הרבה יותר גרוע, ואנחנו סובלים כי המדינה שלנו. Okay? וזה לא שהמדינה שלנו מתפקדת טוב, היא מתפקדת על הפנים ממש. סליחה, אם מישהו נפגע. אבל כל פעם שאני מסתכל על זה, איך אני כישראלי, איך הישראלים עושים כך, איך ראש הממשלה שלי, אני בסרט, אני סובל אימים, וזה רק גורם לי להתעצבן, וכשאני משחרר את זה, ואני אומר, מה זה פעולה המטומטמת הזאת? אולי נעשה משהו, אולי נחליף את השלטון, אולי נצא להפגנה. אני יכול לפעול בהרבה יותר אפקטיביות שאני לא לחוד בזהות הזאת של זה המדינה שלי, זה העם שלי, זה הדגל שלי, זה האדמה שלי וכוון הלאה. אז האינטליגנציה לא פוחתת, הפעולה לא פוחתת, אבל ההזדהות מאוד מאוד מגבילה ומאוד מצמצמת. אז בעצם הבודה מנחה אותנו לאמץ תפיסה, לאמץ דרך הסתכלות, גם ועוד לפני שהיא החוויה הישירה שלנו. ולהסתכל עליה, על הדברים, להסתכל על התופעות, אפילו שנראה לנו שהן קבועות, הכאב הזה, להסתכל ולהתחיל לראות את מה משתנה בתוך הכאב הזה. להסתכל על המחשבות ועל הגוף, ואפילו שהאמונה והתפיסה הרגילה שלי זה שזה מחשבות שלי וזה אני, אומר לו, תאמצו נקודת מחשבה שמניחה, אתם עוד לא יודעים את זה, מניחה שזה לא אתם, שהמחשבות הן רק מחשבות, שהגוף הוא רק גוף, שהרגשות הן רגשות, הם באים והולכים, הם ארעיים. הוא אומר, תאמצו את זה, תסתכלו על זה, וככל שתסתכלו על זה יותר ויותר, יש סבירות שבאיזה רגע מסוים, רגע קסם מסוים, התפיסה הישנה שכל כך אנחנו מחזיקים אותה חזק, תסדק, תתרופף, והתפיסה החדשה תוכל להתרווח, להסתרר, ואז יהיה לנו את הרגע חסד שאנחנו נראה בוודאות שהמחשבות הן רק מחשבות, שהגוף הוא רק גוף, שהיונתן זה רק הרעיון, וכשהתפיסה הישנה תקרוס ולו לשנייה, ונסתכל על זה ככה, פתאום, אני אומר פתאום כי רוב הזמן זה קורה בצורה פתאומית, לא יהיה לנו ספק, החוויה תהיה כל כך ברורה, כל כך משוחררת, העולם יראה כל כך פחות פרובלמטי, החוויה תהיה כל כך הרבה יותר קלה, שלא יהיה לנו ספק שזו דרך הסתכלות יותר שפויה ויותר בריאה על עולם התופעות. אז הבודה אומר לנו, תעשו את זה בתור אימון, תתאמנו אפילו שאתם עוד לא חוויתם את זה. וזה בדיוק כמו מדיטציה. תזכרו בפעם הראשונה שבאתם להיות בתשומת לב, ואמרו לכם לשים לב לנשימה 3/4 שעה, אמרתם, אתם משוגעים לגמרי. איזה דבר אבסורדי, מטומטם וחסר תוחל את זה. נכון? זה נראה לנו מופרך לגמרי להסתכל 3/4 שעה רק על נשימה. עדיין עכשיו, בוא נודה, עדיין. אבל בהתחלה זה נראה לנו מופרך לגמרי, לא הגיוני, ועכשיו, ככל שאנחנו מתרגלים, וואלה, יש בזה משהו. אני עוד לא לגמרי שם, אבל כבר ברור לי שיש שם כיוון בריא יותר, שפוי יותר. ואותו דבר אומר לנו הבודה לגבי תפיסת האני. תתרגלו, תסתכלו על הדברים כלא אני, כלא שלי, כנעדרי אני ושלי, ותראו מה קורה לחוויה. תתבוננו בזה שוב ושוב. בהקשר הזה... ציטוט בהקשר הזה. אומר מורה מדיטציה בורמזי שם אוטה ז'ניה, אפילו אם המיינד אינו באמת מבין או רואה את הדברים בדרך הזאת, כריקים, כנעדרי אני ושלי, השימוש בהבנה האינטלקטואלית מקטין את הבורות אשר בדרך כלל נוכחת. אם אינך מביא לפחות את ההבנה האינטלקטואלית, מה שיש הוא רק בורות. על ידי כך שאנחנו מביאים חוכמה, אנחנו נותנים למיינד כיוון, כיצד להתבונן וכיצד לתפוס את התופעות. ברגע שנתנו למיינד כיוון, המיינד ממשיך ליישם את זה במהלך המדיטציה, ובזמן כלשהו ההבנה תופיע. אז אני couldn't agree more, ואני אציע את זה מעתה ואילך כדרך הסתכלות, אפילו שההבנה עוד לא שם. זה מוביל לתוצאות טובות, זה פותח אפשרויות, זה משחרר קיבעונות, זה יכול להביא אותנו לחוויה שתשנה לגמרי את ההתייחסות שלנו לעצמנו ולעולם, ותשנה את זה במקום של יביא הרבה יותר חופש וקלות. אז אני חושב שזה זמן טוב לסיים, ואני אסיים בשיר, אוקיי?
אם אין סיפור,
כן. אז השיר הוא של חפיז, שתרגם במסורת מזרחית אחרת, לא בודהיסטי, אבל בדרך אחרת, אבל הגיע למקום מאוד יפה. וחפיז אומר ככה, למדתי כה הרבה מאלוהים, כך שאיני יכול עוד לקרוא לעצמי נוצרי, הינדי, מוסלמי, בודהיסט, יהודי. האמת חלקה עמי כה הרבה מעצמה, כך שאיני יכול עוד לקרוא לעצמי גבר, אישה, מלאך, או אפילו נשמה טהורה. האהבה התיידדה עם חפיז כה עמוקות, כך שהפכה לאפר, ושחררה אותי מכל מושג ודימוי שדעתי ידעה אי פעם. אז בואו נשאר דקה לשבת.